אנחנו פסוק ד' כל התוכחה הזאת נאמרה, אמרנו שאדם בא להוכיח מישהו, הוא צריך להתייחס לנסיבות, ולא רק לנסיבות, לזמן. הזמן הוא חשוב מאוד. כן, לפעמים, איך אומרים, לפעמים טוב, האדם כועס או משהו כזה, אתה לא יכול להוכיח אותו, הוא לא קולט אותו. מתי כן מצאנו לנכון משה רבנו להוכיח את עם ישראל? כתוב פסוק ד', אחרי הכותו את סיחון, מלך האמורי אשר יושב בחשבון, ואת אוג, מלך הבשן, אשר יושב באשתרות, ואדרי. אומר רש"י במקום, אחרי הכותו. למה אחרי הכותו? אמר משה, אם אני מוכיחם קודם שיכנסו לקצת הארץ, יאמרו, מה לזה עלינו? מה היטיב לנו? גרר אותנו במדבר 40 שנה, ועכשיו הוא מוכיח אותנו? יאללה, נראה מה, מה, מה טוב, אתה כל הזמן רק בדרך, 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 ואתה מוכיח אותנו. אינו בא אלא לקנטר ולמצוא עילה שאין בו כוח להכניסנו לארץ. לפיכך, המתין עד שיפיל סיחון ואוג לפניהם, והורישם את ארצם, ואחר כך הוכיחם. כן? זה מה שהוא אומר כאן. למה המשל דומה? בצבא עושים מסעות. אני לא יודע אם אתם יודעים. מסעות. לפעמים עשרות קילומטרים עושים, זה קשה מאוד. לא הגעת לשום מקום, אתה באמצע המסע. פתאום המפקד מתחיל לצעוק על החיילים, הם באפיסת כוחות מוחלטת. נמושות כאלה. מה קורה לחיילים? מה? מסכנים, אומללים. חזק אותם. מה אתה מוכיח אותם? בסוף מגיעים לשקל. יאללה, אוכלים. חבר'ה, בואו נסכם את המסע. מוכנים לשמוע את הפקת, הם קוראים להפקת לקחים. שם לא הייתם בסדר, כאן הייתם בסדר. אבל אם באמצע, תוך כדי המאמץ והקשיים, אתה מוכיח אותם, לא רק שהם לא שומעים אותך, הם שונאים אותך. לא מספיק שאנחנו, רע לנו, אתה בא להוכיח אותנו. הם צודקים החיילים. אבל בסוף, כן. זה מה שהוא אומר, אחרי שהוא ניקה את סיחון ואת אוג, אז לא, הגענו כבר להתחלת ארץ ישראל, יש על מה לדבר, הפקת לקחים, זה הזמן שאפשר להפיק לקחים. סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון. אילו לא היה סיחון קשה, היה בשעה שורים בחשבון, בעיר הזאת קוראים לחשבון, היה קשה, מדוע? שהמדינה קשה, ואילו לא הייתה עיר אחרת לסיחון שורי בתוכה המלך, הייתה קשה שהמלך קשה. על אחת כמה וכמה שהמלך קשה והמדינה קשה. אחרי הניצחון על המדינה והמלך הקשה הזה, יש מה לדבר. מה זה השטרות? אומר רש"י, המלך קשה והמדינה קשה. השטרות הוא לישון סוכים וקושי, כמו השטרות קרניים, והשטרות זה השטרות קרניים, שיהיו שם רפאים שעיקר המרפל, והקו את רפאים בהשטרות קרניים. ואוג נמלט מהם, והוא שנאמר, ועבור הפליט, ואומר כי רק אוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים, ובאמת משה רבנו הרג את אוג. כן. כל זאת, כאן הם התגברו על, על חשבון. היה יהודי אחד יקר, קוראים לו הרב משה לוינגר, זכר צדיק לברכה. הוא היה ממש אידיאליסט. הוא היה, הייתי אומר, היה הולך לפני כולם ביישוב ארץ ישראל, בפרט בחברון, בקריית ארבע, בכל המקומות האלה. אז הוא היה אומר, היה דורש ככה. ראיתי באחד המקומות, זה כתוב גם הדבר הזה. אומר, לפני שנכנסים לארץ ישראל, צריך להרוג את מי? את סיחון מחשבון. מה זה סיחון? כל הזמן עושים חשבונות, חשבונות. כן נצליח, לא נצליח, כל הזמן, כל הזמן חשבונות. סיחון מלשון להשיח. מישהו רוצה להתחתן כאן? ברצינות. תפסיק לעשות חשבונות. התחתן וגמרנו. אמונה. ודאי שהיה מצפה להם קושי עצום בארץ ישראל. אבל אם היו עושים את כל החשבונות של הקושי, לא היו מגיעים לארץ. מלחמות, עניינים, צרות, כל מה. אז היה נוהג למה. וכך היה באמת. לא עשה חשבון לאף אחד. לאף אחד. היה הולך לבדו, הולך, מתיישב על בתים וכל מיני דברים כאלה. איפה יש לך את הכל? היה כמו פלדה. זה, קודם כל, אתה הולך לעשות דבר טוב, אל תעשה חשבונות, מה יצא לי, מה אני ארוויח לי, מה זה, מה כל מיני חשבונות. בלי חשבונות, זה הדבר האמיתי. כמוראי, זכרונה לברכה, הם באו לארץ חלוצים. אם היו עושים חשבונות שיבואו לכאן, יגורו באוהל, ואין להם עבודה. כשהם לא היו באים מכאן. בזכות זה הם ניצלו. בזכות זה שלא עשו חשבונות. מה יצא לי מזה? ככה גם בחתונה. אם עשו חשבונות, אז הם מתעכב עד גיל 40, 50, משהו כזה. חשבונות, חשבונות. יכול לקרוא דבר כזה? אה? זה מה שהוא אומר, אתה הולך לעשות איזה דבר שאתה מאמין בו, אל תתחיל. תהרוג את סיחון, מלך חשבון. כל החשבונות. אנחנו אם כן בסוף מסכת פסחים כבר. אה?
רב, איזה מסכת אנחנו נלמד פעם בו?
אני חושב שמתאים, אנחנו מדברים, מגיעים שראש השנה או יומה או משהו, סוכות, אלה הדברים שנוגעים לימים נוראים. נראה, נחליט אחרי. לא יודע, משנה האחרונה עושים סיום, נו. מה? זה בדיוק מתאים. הפסח אחר חצות מטמא את הידיים, חצות לילה הכוונה. למה הוא מטמא? בוא נראה. בשר קורבן פסח אחר חצות ליל הסדר מטמא את הידיים, יש דין של נותר. קורבן צריך להקריב אותו בזמן. אם לא מקריב אותו בזמן, זה נקרא נותר. כמובן להלן. מובהר שמשנתנו כדעת רבי אלעזר בן עזריה, הסובר שמן התורה אין הפסח נאכל, אלא רק עד חצות, שנאמר, ואכלו את הבשר בלילה הזה. ונאמר, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה. מה להלן עד חצות? שהרי כתוב, כך חצות לילה אני יוצא בתוך מצרים. אף כאן עד חצות. זה דעת רבי אלעזר בן עזריה. לכך בשר שנשאר אחר חצות, הרי הוא נותר, ולכן הוא מתאמה. אבל חכמים חולקים על רבי אלעזר בן עזריה וסוברים שמן התורה הפסח נאכל עד שעלה עמוד השחר. ואכלתם אותו בחיפזון. מה זה חיפזון? עד שעת חיפזון, מתי הם יצאו ממצרים? בבוקר. כלומר, עד שעה שנחפזו לצאת, זה היה בעלות השחר. שעד הבוקר נסתבו שלא לצאת מפתח ביתם. מה שכתוב, ואכלו את הבשר בלילה הזה, בלמד שאינו נאכלו אלא בלילה, ולא ביום. כן? מכאן שלדעת חכמים אין בשר פסח נעשה נותר, אלא כשעלה עמוד השחר בכל מקום. מגזרת חכמים אין הפסח נאכל אלא את חצות, כדי להרחיק את האדם מן העבירה. אז זה דבר אחד. הפסח אחר חצות מטמא את הידיים. הפיגול והנותר מטמאים את הידיים. מה זה פיגול? העושה אחת מארבעה עבודות הזבח, שחיטה או קבלת אדם, או הולכת אדם מזריגתו על גבי המזבח, על מנת לאכול בשרו לאחר הזמן הקבוע לאכילתו, או על מנת להקטיר עם הוריו למחר, שלא בזמנו, הרי הוא פוסל את הזבח ועושהו פיגול. משנתנו בא ללמד שגזרו חמה לפיגול ועל המותר, שיהיו מתאמים את הידיים מהטעם מבואר בגמרא של הפיגול גזרו משום חשדי כהונה, כלומר מפני הכהנים החשודים לפגל את הקורבן ולהפסיד את בעלם. ועל הנותר גזרו משום הצלי כהונה שלא התעצלו באכילת הקורבנות. וכאן שנינו הפסח אחר חצות מתאמה את הידיים. אני רוצה להסביר מה זה פיגול. בעבודת בית המקדש יש שני מימדים, המימד המחשבתי והמימד המעשי. אדם מקריב קורבן, כל קורבן, שיש לו זמן קצור, מתי מותר לאכול אותו, מתי מותר להקריב אותו, וכו'. אבל בזמן שהוא מקריב אותו, שוחט אותו, זורק את הדם או משהו, באותו זמן הוא חושב, אני לא אעשה את זה בזמן. אני אעשה את זה אחרי הזמן. ולא משנה למה. רק חושב. אבל באופן מעשי הוא כן עושה את זה. זאת אומרת, הוא שוחט בזמן, הוא מקריב בזמן, שופך את הדם, הכל בזמן הוא עושה. רק מה? הוא חשב לא לעשות את זה בזמן. קוראים לדבר הזה פיגול. זאת אומרת, במחשבה שלו, מחשבה שלו, היא הופך את הקורבן לדבר אסור, מוחלט אסור, למרות שבאופן פרקטי מעשי. כאן לומדים דבר יסודי. בבית המקדש, העבודה היא לא רק עבודה מעשית, אלא גם מחשבתית. עבודה מחשבתית. ויש מימד כזה. יש כאן במכון, לאחרונה הצטרפו כאן שני נכים קשה מאוד. עכשיו, אחד מהם, אני לא ראיתי את זה, אבל שהתייעצו, אני אביא אותם, לא. אמרתי, למה לא? הם יכולים, לא מפריעים, יכולים ללמוד, כן. אחד מהם, הוא לא יכול לעשות שום דבר, רק בעיניים. מה אין? כן? איך אתה מדבר איתו באותיות?
הוא כותב עם העיניים.
מה אני אגיד לכם? כנראה אומן בית המקדש. זאת אומרת, הוא חושב, והמחשבה שלו עוברת דרך העיניים.
נראה לי יש מצלמה,
איך הוא מסתכל על איזה עוד, משהו כזה. עכשיו,
יש לוח
מקשים
של
אותיות,
מתנקד
באות
אחת, לשנייה אחת, ואז הראשון
מתארת לו.
זאת אומרת,
הראש שלו עובד.
כן? כן. המצלמה מסתכלת איפה העיניים שלו מסתכלות, ושם זה רואה, זה מה שזה רשם.
אבל איפה העיניים מסתכלות? איפה שהוא חושב.
כן,
נכון. אני לא שירתי בתור טייס בחיל האוויר, אבל אומרים שהקסדות של הטייסים זה אותו פרינציפ. מישהו היה כאן טייס? שהם מסתכלים. זה משהו לא נורמלי. הוא רק מסתכל בדרך הקסדה, והוא מנהל את כל המטוס הזה דרך העיניים. כנראה שהם למדו את זה מהנכה הזה. חיל האוויר. אבל זה מלמד אותנו, יש לנו שני מימדים. יש מה אתה עושה, ויש מימד מחשבתי. רצוני נאמר, מחשבתי. ובית המקדש זה קובע. הצד המעשי, נכון, אבל מה שקובע זה מה שמסתתר מאחורי המעשה. זה עבודת בית המקדש. זה מה שאומר, זה נקרא פיגול. אם אתה חושב לא טוב, ואתה עושה דבר טוב, אבל אתה חושב דבר לא טוב. כמו שבעל אומר לאשתו, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. באמת, וואו. היא מרגישה בזה או לא? היא מרגישה בזה או לא? פיגול. היא אומרת, מה זה המילים האלה? זה פיגול. אין תוכחה כברכה. הפנימיות שלך והחיצוניות שלך. אז זה עבודת בית המקדש, שעכשיו הרגישות צריכה להיות מאוד גדולה. זה מה שאומר הפיגול הזה. אז זה מטמא את, את הידיים, הפיגול הזה. למרות שבאופן מעשי הוא עשה הכל בסדר. בירך ברכת הפסח, פטר של זבח. אבל כאן שהם מביאים את הפסח עם קרבן חגיגה, צריך לאכול על הסובע. הנקרא חגיגת 14 כדי שיאפס מחל על הסובע. ובסעודת ליל הסדר מברך תחילה על קרבן חגיגה, כי בסוף צריכים לאכול את קרבן הפסח. ברוך אשר קדשה מצוותה הציבה לאכילת הזבח, ובתוספות מובאה השון מציונה לאכול את עץ הזבח. אחר כך מברך על הפסח. ברוך אשר קדשה מצוותה הציבה לאכילת הפסח. ואם בירך קודם על הפסח, הקדים את הפסח, שוב אינו צריך לברך על אכילת חגיגה, מדוע שברכת הפסח פותרת את הזבח. אבל בירך על הזבח, על אכילת זבח תחילה, לא פתר את פסח, צריך להגיד פסח, כמו שבארנו להם. דברי רבי ישמעאל, בירושלים מבואר טעמו לפי שהפסח עיקר, והזבח רק תפל לו. וכך אין ברכת הזבח פותרת את הפסח, אבל ברכת הפסח פותרת את הזבח. רבי עקיבא אומר, לא זו פותרת זו ולא זו פותרת זו. לא ברכת הפסח פותרת של זבח, לא ברכת הזבח פותרת של פסח. בגמרא מבואר טעמו לפי שדם פסח הוא שונה מדם חגיגה. משום שדם פסח הוא בשפיכה. מה זאת אומרת? עומד הכהן על היסוד, או קרוב לו, ושופך בנחת כדי שיפול על היסוד. הוא לוקח כמו את הכוס הזה, ושופך ככה את הדם. שופך ככה לאיתו, נחמד, מתוק. זה קורבן פסח. ודם הזבחים אחרים, הוא עומד מרחוק, לוקח את הכלי, מה הוא עושה? פשוט, זורק אותם. כל תנועה בבית המקדש יש לה משמעות. למרות זה מגיע כולנו לאותו מקום. שאלה איך אתה עושה את זה. אז לכן הוא אומר, זה שונה לגמרי. לדעת רבי עקיבא, אם שינה במתן אדם, לא יצא. כלכך אין אחת פותרת חברתה בברכה. אמרם רבי ישמעאל סובר שהזריקה בכלל שפיכה, אם שפך במקום צריך לזרוק יצא. אבל אין שפיכה בכלל זריקה, ואם נתן דם הפסח בזריקה, לא יצא ידי חובתו. וכך ברכת הפסח פותרת את החגיגה. אבל ברכת חגיגה אינה פותרת את הפסח. והלכה היא כרבי עקיבא. סליק מסכת פסחים. אדרן הלך מסכת פסחים. ברוך השם, סיימנו את מסכת פסחים. מה? לא שמעתי.
יש סיום
מסכת,
יש
עוד צהריים בשר. בשר. אבל שלא אחד. טוב, אורות. אני רוצה... מה? נתחיל, אני חושב שהוא... אולי מסכת ש... יומה, מסכת יומה. מסכת יומה היא... מלמד אותן כל עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, כשנגיע ליום הכיפורים, מוכנים להבין מה הוא עושה שם. זה אותו מופיע, אני אומר, מופיע. אה, באותו מסע, אותו... ודלי, בסדר. אני רוצה לחזור, אנחנו בהבנה הסיבתית והבנה מה? המוסרית. מה ההבדל, אמרנו? זאת נשמת זאת. זאת אומרת, ההבנה הסיבתית היא הראשונית, החיצונית וכו', וההבנה הסיבתית היא דבר פנימי, רוחני. כשאנו מסתכלים בקשר התורה עם האומה, עכשיו הוא עובר מהפרט אל הכלל. כשאנו מסתכלים בקשר התורה עם האומה, כן, בדף כף למעלה, ברית כרותן לארץ ולעם, כשדבקים בהשם אלוקיהם, הרי הם מצליחים. זה הבנה סיבתית. עולים ומתפתחים, משתרשים בארצם ועושים חיל, וכשזונים אחרי אלוהי נחר הארץ, הרי הם מדלדלים ונופלים. חורבן האומה והארץ באה, וצרות וכוונות הולכות ובאות. זה כל אחד מבין. ההתנהגות המוסרית שלנו היא משרישה אותנו בארץ. הבלתי מוסרית מקיאה הארץ אותנו, נכון? וכשאנו מחפשים את הפתרון בעולם הסיבתי, הרינו מוצאים שרוח ישראל אחוזו בשלשלת אורגנית חזקה. דעותיו מהלכי חייו, מגמת פניו ותועפות רוחו הכללית, והאמת העליונה מתגלה בו על ידו, על ידי עם ישראל. תכונת ארצו וברכותיה, התאמצות הנשמות היחידיות והמשכת ברכותיהם משני חייהן, אכן המשוך על הכלל ועל הפרט, העצות והנטיות הבונות של בניין הכללי ומבואן, בהירות הסקירות והמנוחה הפנימית, חיזוק הרוח ושלוות החיים. הכל אחוז זה בזה באותה הבטאה הנפשית של הדבקות בהשם אלוקיו, אלוקי אבותיו הראשונים, המעלה אותם מארץ מצרים, בית עבדים, המביאנו לארץ הברית והשבועה. המורה הוא דרכי חיים ומטיבות עולמים. אחוזים הם זה בזה כישורים. ואם השמת אל תוכו את כל אוצר החיים והתנובה ויפרדו ממקור חייו, הרוח מתחלחל שפרת החיים הכלליים, האחוזים ברתוקות הגבי בארץ ומורשה והמקדש, המוסר והאמונה מתחלשת. רוח זר, בר, מפעם, צמח לא יעשה קמח, לא יקלט ולא יצמח, אנו רואים את המערה, בר, נושא שמות, עד אשר ישוב העם לחייו את מקור אישו, ישיב אליו בתוכו, יקשר באומץ לבב ורוח בינה, לשם השם אלוקי ישראל, ומנזלי פלגיו של הרעיון הכללי, העמוק והחסון, המותם לרוח עולמי חטיביות המיוחדה, שישראל ישועה חוזרת מורה. כל זאת היא בינה גלויה, הבנה סיבתית. כמו שהאדם הפרטי הוא טוב, מקבל טוב, רע הוא מקבל רע, גם הלאום ככה. זה הפשט. שנאת חינם, מה? גלינו מארצנו. בעיות עשינו, גלינו מארצנו. זאת היא הבנה איזה? סיבתית, היגיון, כמה זה משפט ארוך, אבל הוא מתאר מה שקורה, כשעם ישראל בסדר, טוב לו, כשעם ישראל לא בסדר, מה? רע לו, הבנה סיבתית. אל תיפלו מהכיסאות. עכשיו, מהי ההבנה המוסרית בכל זה? אומר כאן הרע, אבל מיד, אנו באים להתרומם בחדירה יותר פנימית שממה לכל הערג החוקי הזה של אם אתה טוב מגיע לך טוב ואם אתה רע מגיע לך רע. ערג מוסרי נתון. במוסריות הרעננה מחיה את השלשלת הסיבתית הגדולה הזו, שם מונח כל האומץ, כל הזיו של החיים האלה מתגלים בהופעתם בעזיזות כל כך גדולה, בדייקנות כל כך אדירה. ההופעה המוסרית מגלה בנו צביון של האמרה. מהי האמרה? כך ראוי להיות. כך צריך להיות. לא רק כך הוא, אלא ככה נהיה, דהיינו הכל בהשגחה אלוקית. מישהו קיבל סתירת לחי כאן פעם בחיים? טוב מאוד. טוב מאוד. שאלו את למה. הבנה מוסרית. כמעט הסתירה, סימן שמה. לא, זה הבנה סיבתי. שהוא רוצה את טובתך. אתה לא, אם אתה קטנוני, אתה אומר, לא. מגיע לי, תעשה חשבון כזה. אבל אם אתה עבודה מוסרית, אתה אומר, וואי, אלוקים, כמה אתה טוב אליי. כמה אתה מרביץ לי. ישר כואב.
מבקש עוד.
לא אומרים על אישה טובה, אישה רעה. אז ראיתי בפלא יועץ, הוא אומר את הדבר הזה. אילולי מסתפינה, אילולי הייתי פוחד, הייתי מבקש מאלוקים רק אישה רעה. למה?
הוא נכנס לגלעדה.
זה הוא אומר בי. זה הבנה איזה? מוסרית. היא מאמינה אותו לפני אתגרים נוראים. וזה בונה אותו הדבר הזה. זה מובן. אני אומר, כאילו יש כאן שתי קומות. הקומה אחת, קוראים לזה הנהגת המשפט, קוראים לזה. משפט, מידה כנגד מידה, ככה, פק, פק, פק. אבל מידה מוסרית אומר, גם מידת הדין וסתר הפנים וכל הבלגנים וכל הדברים האלה, זה לטובה או לא? מה אתם אומרים? הבנתם הבנה מוסרית. הבנו הבנה מוסרית. לפעמים לרגעים, לשניות, שפתאום האדם מוצא את עצמו באאוט. מה זה אאוט? אאוט, כדורגל, לא שיחקתם?
חוץ למגרש.
זה טוב או לא טוב? תלוי באישיות שלך. אתה אומר לפעמים, תלוי באישיות שלך. אם היית במדרגה כמו אברהם אבינו, משהו כזה. הוא ראה הכל בעין טובה. הוא ראה את ההנהגה האלוקית, איך הוא עושה את הכל לטובה. או רבי עקיבא כזה. אבל אם לא, אז באמת אתה מפריד. אתה אומר, זה טוב וזה רע וכל זה. זה מובן, זה מה שהוא אומר, ההבנה הסיבתית. ההבנה הסיבתית, כך ראוי להיות. זה לא מקרה, ככה זה צריך להיות. כך צריך להיות. זה כמו ילד שחוטף עונש. אז יש ילד אחד שהוא נכנס להיסטריה. יש ילד שני אומר, אבא, תודה. כך צריך להיות. טוב, טוב, טוב שנתת לי עונש. יכול לקרוא דבר כזה? זה מה שהוא אומר. כך ראוי להיות. כך צריך להיות. לא רק כך הוא מצלם את התמונה, אלא את הפנימיות שבה, את המגמה שבה בדבר הזה. כך נהיה. ומהכרה שכך צריך להיות בהתגלות של הבינה המוסרית, זה מה שרבי עקיבא אומר, כל דוד רחמנה לטעם אביד, הכל לטובה. אנו חוזרים אחר כך להכיר את השלשת החוקית, המוסרית, בכל פרטיה, אבל במימד לגמרי אחר. לא שאנחנו מבטלים את הסיבתיות. אנחנו רואים את המגמה הפנימית שבסיבתיות. לא רק המגמה החוקית, אלא גם המגמה המוסרית. וכל עומקה וגובה, רוחבה והיקפה, פנימיותה וחיצוניותה. הסתגבות כפולה, דהיינו גם סיבתית וגם מוסרית. חיה ורעננה מתעוררת על בקרבנו פנימה ומעיינות של עצה ותמונה צביונים חיים מתחבולות ישרות הולכים ומתגלים בקרב כל כליות ולב רוח האומה מתעורר לתחייה במחבוע החיים אור קדושה וטהרה זורח אורו של משיח זה אורו של הרב גם תמיד מזכיר לא תמיד, תמיד מזכיר את אורו של משיח צריך להבין מה זה אורו של משיח מישהו ראה פעם את אורו של משיח? לא הייתם. אז יש, חז"ל אומרים, מי שרוצה ללמוד בישיבה של המשיח, שאז הוא רואה את אורו של המשיח, אז הוא צריך לעבור לפני איזה בחינה, טסט מה שנקרא, בחינה, מה הבחינה? השומר סף שעומד בפתח הישיבה, אומר, הבא אחד אומר, אני רוצה ללמוד בישיבה. אז הוא אומר לו, תשמע, אתה רוצה, אתה רואה את הטוב שברא? אתה רואה את האור שבחושך? אתה מסוגל לראות את האור שבחושך? אתה רואה את החסד שבדין? אתה רואה או לא? הוא אומר, בטח, אני רואה, אני רואה. ואז הוא נותן לו סטירת לחי, והוא מתחיל להתרגז, הוא אומר, אתה לא יכול להיכנס לכאן. למה? אתה רק אומר שאתה רואה. אבל כשבא לך סטירת לחי, מה? אתה מאבד את ה... מאבד את ה... את השתונות. יכול לקרוא דבר כזה. טוב, תלך למכון מאיר, זה מכינה לישיבה של המשך.